Greeting Daf Beis. Hamevi get ממדינת הים. אדם שמביא גט מחוץ לארץ, רש"י אומר כל חוץ על הארץ קרי למדינת הים חוץ מבובל, צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. האדם שמביא את הגט בעצם הוא שליח, הוא שליח של הבעל, ועל ידי שהוא מביא את הגט והוא נותן את זה לאישה, זה כמו שהבעל נותן גט לאשתו ובזה היא מגורשת. השליח הזה שהוא נציג של הבעל, כשהוא מביא את הגט הוא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, אני ראיתי את הכתיבה של הגט וגם את החתימה של העדים. למה צריך לומר? הגמרא תבאר. יהיה לנו בזה מהלך של רבי ומהלך של רוב. רבן גמליאל אומר, אף המביא מן הרקם ומן החגר, לא רק מי שמביא ממדינת הים, גם מי שמביא מהערים האלה ששמם רקם וחגר, גם הוא צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. רבי אליעזר אומר, אפילו מכפר לודים ללוד, אפילו אם הוא מביא מכפר לודים שנמצא בחוץ לארץ ללוד שמאוד סמוכה לה שהיא נמצאת בארץ ישראל, גם צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. אבל הגמרא תבאר שתנא קמא רק אמר חוץ לארץ, המקומות הרחוקים, אבל רקם וחגר שזה סמוך לארץ לא צריך. רבן גמליאל אומר גם הסמוכות, אבל העיירות המובלעות בתוך התחום, למרות שיש להם דין חוץ לארץ, לא צריכים לומר. רבי אליעזר אומר אפילו מכפר לודים שזה כפר בלוע בתוך תחום ארץ ישראל, כיוון שיש לו דין חוץ לארץ, צריך גם שם לומר בפניי נכתב בפניי נכתב. וחכמים אומרים, אינו צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, אלא המביא ממדינת הים והמוליך. בעצם תנא קמא רק אמר המביא ממדינת הים, הוא לא התייחס למוליך. חכמים מפורש אומרים שגם מי שמוליך מארץ ישראל לחוץ לארץ צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. מה הוויכוח? הגמרא תבאר. והמביא ממדינה למדינה במדינת הים צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. זאת אומרת, לא רק זה שמביא ממדינת הים לארץ ישראל, גם מי שמביא ממדינה למדינה במדינת הים גם צריך לומר. רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו מהגמוניה להגמוניה. אומר רש"י, עיר אחת שהיו בה שני הגמונים, שני שליטים, ומקפידים זה על זה שלא יהיו בני הגמוניה זו נכנסים לחברתה, צריכים לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב. רב יהודה אומר, מרקם, עכשיו דיברת על ארץ ישראל, מה הם הגבולות של ארץ ישראל? מרקם למזרח, ורקם עצמה כמזרח היא נחשבת כחוץ לארץ, מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום, מאקו לצפון ואקו כצפון. והגבול המערבי, אומר רש"י, לא צריך לכתוב, בגלל שהים הוא הגבול. רב מאיר אומר, אקו כארץ ישראל לגיטי, היא נחשבת כארץ ישראל, לא כחוץ לארץ. המביא גט בארץ ישראל אינו צריך שומע בפניי נכתב ובפניי נחתם. אז מה יעשו? ואם יש עליו עוררים, אם יבוא הבעל ויגיד שהשטרה שהגט הזה מזויף, יתקיים בחותמיו. תביא את העדים שחתמו על הגט, תחפש אותם, ואם הם יעידו זה יהיה טוב. ואם אתה לא מוצא אותם, תביא אחרים שמכירים את החתימה שלהם, גם טוב. כי בארץ ישראל אנשי המקום בקיאים בזה שצריך לכתוב גט לשמה, וגם תמיד יש עדים מצויים לקיימו. בני ארץ ישראל הם זמינים. הם, יש להם קשר ביניהם כל הזמן. עד כאן המשנה. מתחילה הגמרא, מהי טיימה? בשביל מה כל הטעם, בשביל מה כל הדין הזה שאמרת שהשליח צריך לומר בפניי נכתב? בפניי נכתב. רבי אמר, לפי שאין בקיאין לשמה. יש הלכה מיוחדת בגט. כתוב וכתב לה ספר קריטות. מה זה וכתב לה? צריך שהכתיבה תהיה לשמה. לשם אותה אישה. השליח צריך לבוא ולומר, בפניי נכתב, בפניי נכתב, ואנחנו נברר אצלו, ולשם מי כתבו את הגט? הוא אמר, לשם אותה אישה הכתובה כאן. בטח, זה נשמע. אחרת, זה לא טוב. עכשיו, בשביל מה צריך להעיד? כי בני חוץ לארץ, הם לא בני תורה. כיוון שהם לא בני תורה, אז אפילו שאת כל ההלכות של הגט הם יודעים, אבל ההלכה הזאת שצריך לשמה, הם לא כל כך מתייחסים ברצינות. קורה שם שיש אנשים שלא מבינים שזה משמעותי לתוקף של השטר. לכן כל שליח שמגיע משם צריך לומר, בפניי נכתב ובפניי נכתם, ואנחנו נברר אצלו שזה היה לשמה. זה ההסבר של רבי. רובי אמר משהו אחר לגמרי. לפי שאין עדים מצויים לקיימו. אתה מביא גט מחוץ לארץ מאיזה מדינה שם. אם מחר הבעל יבוא ויערר ויאמר שזה מזויף, מה נעשה? לא נוכל לחפש עדים משם. לכן אומרים לשליח, אתה תאמר שזה נכתב ונחתם בפניך. רק אמרה, תבהר עוד מעט, מה יעזור עד אחד? מה היא בעיניי? מה ההבדל בין הטעם של רבי שאמר לשמע? לבין הטעם של רובי שאמר לקיים את הגט שהוא לא מזויף. היא כבעיניי הוא שלושה הבדלים. הבדל ראשון, דעתיו הוא ביתרי. אם שני עדים, שני אנשים היו שלוחים של הבעל להביא את הגט. לפי הטעם שבחוץ לארץ לא בקיאים נשמע, אז עדיין הם צריכים לומר בפנינו נכתב ובפנינו נכתב. כיוון שזה עדיין לא ברור שזה נכתב לשמע. אבל לפי הטעם שאין עדים מצויים לקיימו, היות והם עצמם הביאו את השטר, והם שניים, גם אם יהיה ערעור על זה ונחשוש לזיוף, הם יוכלו להעיד שהם מכירים את החתימות. תוספות שואלים, מה, וכל הזמן אני צריך להחזיק אותם? אם הם ילכו וייסעו מחר? אז לכן מביא הריבו, שכשהם באים ואומרים, הבעל שלח אותנו, אז כבר הבעל לא יכול אחר כך לטעון זה מזויף. אז מה שלחת גט? נפקא מינה שנייה. הנה מי, ממדינה למדינה בארץ ישראל, לפי רבי לא צריך, בארץ ישראל כולם כותבים לשמה, כולם בקיאים בלשמה. אבל לפי רובי, שזה שתי מדינות שונות, אז יכול להיות שאין עדים מצויים לקיימו, צריך לומר, בפניי נכתב, בפניי נכתב. כמינה שלישית, הנה באותה מדינה במדינת הים. לרבי צריך לומר, כיוון שהם לא בקיאים לשמה. לרובה, זו אותה מדינה, עדים מצויים לקיימו, אין צורך לומר, בפניי נכתב, בפניי נכתב. עד כאן הבאנו את המחלוקת העקרונית. רבי ורובה, קיאים לשמה, עדים מצויים לקיימו. עכשיו, גם רבי מתחילה להסביר, מה זה יעזור שהשליח אומר? ולרבי דאמר לפי שאין בקיאים לשמע, ליבא אתרי, מי דדהווה הכל עדויות שבתורה. כל עדות שבתורה, אתה צריך שני עדים. אם אתה חושש שהגט הזה נכתב לא לשמע, תביא שני עדים. אומרת הגמרא, העד אחד נאמן באיסורים. באיסורים עד אחד נאמן. רש"י נותן דוגמה. שהרי האמין התורה כל אחד ואחד מישראל על הפרשת תרומה ועל השחיטה ועל ניקור הגיד והחלב. אומרת הגמרא, עד אחד נאמן באיסורים? אי מודאמרין עד אחד נאמן באיסורים כגון חתיכה, ספק של חלב, ספק של שומן, דלא יתחזק איסורה. יש לך חתיכה לפניך, שומן, אתה לא יודע אם זה חלב שאסור לאכול או שומן שמותר. בא עד אחד ואומר לך מותר, בכבוד הוא נאמן, אתה יכול לאכול. או למשל הדוגמאות שרשי הביא מקודם, הפרשת תרומה, שחיטה, נקרוגית וחלב, כיוון שזה בידו לתקן, אז הוא נאמן. אבל כאן, אבל אחד יתחזק איסור עד אשת איש, האישה הזאת בטוח אסורה לשוק. יש עליה חזקה שיש את איש. ואתה מביא גט, והרי אתה חושש חשש סביר, שאולי זה לא לשמע. אז מה עוזר עד אחד? הווה דבר שבערווה, ואין דבר שבערווה פחות משניים. תרץ את הגמרא, בעצם מעיקר הדין, לא צריך עד בכלל. רוב בקיינה, רוב אנשי מדינת הים יודעים שצריך לשמע. ואפילו לרבי מאיר, שבדרך כלל דחי שלמיותה, כאן הוא גם לא חושש. למה? סתם ספרי דדיינה, הסופרים שממונים על כתיבת הגיטים, מגמר גמירה. אז זה נקרא פה מיעוט דמיעוט, אפילו רבי מאיר מודה שלא חוששים. אבל אף על פי כן, רבנן עוד עצרוך. בכל אופן הם חששו. למה? כי יכול להיות שפעם אחת סופר ימצא גט שנכתב, או שהבעל ימצא גט כתוב, שכתוב שם של מישהו אחר עם אותו שם שלו, עם אותו שם אישה, ואותו שם עיר, והוא כבר התחרט, לא רוצה לגרש את אשתו, והוא ייקח את זה. אז פה זה כבר לא סופר, והוא לא יודע שצריך לשמע. אז יכולה להיות טעות. אז רבונו נודע צרוך. הם אמרו, בכל אופן אנחנו רוצים שנברר שזה נשמע. והכה, משום עיגונה, הכילו ברבנן. מה תגיד, כל פעם צריך לחפש שתי עדים? אישה לא תוכל להתחתן ככה. לכן רבנן הכילו ואמרו, בואו נסמוך על העד, על השליח האחד הזה, ונאמין לו. שואלת הגמרא, היי, כולה הוא חומראו? אתה גורם לאישה הזאת סיבוך. דאם הצרחת לטרי. אם תגיד לה מראש, בלי ששני עדים מעידים, לא תוכלי להתחתן, לא עתי בעל מערר ופסילי. אחר כך הבעל לא יעיז לבוא ולומר, זה נכתב שלא לשמע, כיוון שהעדים העידו שכן. אבל חד, אם אתה עכשיו סומך רק על השליח, עתי בעל ומערר ופסילי, הבעל יתווכח עם השליח. אז מה הרווחת בתקנה? אומרת הגמרא, כיוון דאמר מר, אנחנו נראה את זה בדעפי עמוד ב', בפני כמה נתנו לה, כשהשליח נותן את הגט לאישה, הוא לא נותן לה את זה לבד, הוא צריך לתת את זה בפני. רב יוחנן ורב חנינה, אחד אמר בפני שניים, ואחד אמר בפני שלושה, וזה מעמד רציני. מתחקרים אותו. אז מיקור המידע גדייק, השליח כשמקבל את הגט מיד הבעל, הוא בודק טוב מאוד אם זה גט רציני, הוא רוצה לראות את זה בפניו, והוא יודע שהבעל באמת רוצה לגרש. הוא לא סתם מביא. כיוון שככה הבעל יודע שהשליח מאוד מדקדק, ולא אתה לא רואה נפשי. הבעל כבר לא יבוא לערער, ואפילו אם הוא כבר יבוא, הוא לא יהיה נאמן, כי ודאי השליח דקדק בדבריו. עד כאן הגמרא הסבירה את רבה, מכאן היא תיתן את אותו הסבר לרובה, אבל זה נקרא בדף הבא.